וואי, צברר אותי לתת ככה שיעור, זה נראה נורא מרוחק, אבל כל התקופה הזו היא מנוכרת קצת.
הלב קרוב.
מה זה?
הלב קרוב.
הלב קרוב, כן. טוב, גם אני שומעת את עצמי בעד, אז בכלל זה לא טבעי. אם אני אדבר בלי מיקרופון, אז לא שומעים? לא. אז נדברי.
טוב, יש בנות בזום. גם בזום, יש בנות מהאורך
מעניין, בסדר. מרגיש קצת כמו הבנים שלי בישיבות. קודם כל, כל הכבוד לכם. מאוד מרגש שאתם לומדות, ממשיכות ולא מצליחות להתנתק מהלימוד הזה, למרות שהשנה באמת הייתה קצת קצרה וקטועה, אבל זה יפה מאוד. אני בטוחה שזה מוסיף המון זכויות, המון אור לעם ישראל. ביקשו ממני לדבר על נושא של זוגיות. לא כל כך הגדירו מעבר, זוגיות זה משהו ענק, זה סוג של, אני רוצה לקנות מכונית, כאילו. אז אני אדבר, אני מקווה שאני לא, אני לא אחזור מדי על מה ששמעתם, אבל מה שמרגיע אותי שבזוגיות אף פעם לא יותר מדי לדבר, ואף פעם לא מיותר לדבר, ואף פעם לא מיותר גם לשמוע משהו בפעם הרביעית. כי גם אחרי 20 שנה ו-30 שנה, תמיד תמיד אפשר להתחזק בזוגיות, ותמיד צריך להתחזק בזוגיות. וזה מה שאתם צריכים לשים לעצמכם עמוק 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 בראש ובלב, שלא משנה באיזה שלב תהיו בחיים, באיזה שלב זוגי. אז מחובתכן, מחובתכן כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, לעשות שינויים, למצוא את המקומות לחזק את הזוגיות, לחזק את הקשר, לחזק את הלב והרגש אחד אל השני, כי לא מספיק שאהבתם אחד את השני כשנפגשתם, ולא מספיק שמצאתם חן אחד בעיני השני. איכשהו החיים מדחיקים את זה ואתם כבר שוכחות, מה הסיבה שבעצם בחרתי בו, מה הסיבה שהוא בחר בי, חיים נעים שגרתיים כאלה ואפורים, אז לא, אז אל תיתנו לזה להיות כאלו. זה יכול להיות עם הרבה אור והרבה חידוש והרבה רענון, אבל זה תלוי בכן. אז זה ממש תזכרו. אין כמו התקופה הזו לדבר על זוגיות, כי זו בעצם התקופה הכי הכי זוגית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אמנם קצת בריחוק, כבר 2000 שנה קצת הזה, אבל אנחנו מקווים שזה הסוף. ואנחנו יודעים שהקשר בין איש לאישה משול לקשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אנחנו יודעים גם מעבר לזה שכל מה שנמצא בעולם למטה, יש לו משהו רוחני שנמצא למעלה. אפילו אם אנחנו לוקחים את בית המקדש שנמצא מזבח העולם, מנורה, ארון, אז אנחנו יודעים שיש הקבלה לכל הדברים הרוחניים האלה גם למעלה. זאת אומרת, המנורה מאירה למטה, אבל יש אור למעלה. זה כל מיני דברים שממיים, כל מיני דברים שקצת קשים להשגתנו, אבל כך העולם מתנהל. אז זוהר אומר, מלכות הדארה, כן, מלכות הדרקיה. זאת אומרת, מלכות הארץ כמו מלכות השמיים. והקבלה לקשר הזוגי, זו הקבלה בעצם בינינו, בין עם ישראל, לקדוש ברוך הוא.
לא עכשיו, לא מפריע.
לי זה לא מפריע, אם צריך אז זה בסדר. אוקיי. בית המקדש וקודש הקודשים הוא שיא הקדושה. שיא הקדושה שבבית המקדש. שיא הקדושה שבעם ישראל. והבית היהודי הוא שיא הקדושה הפרטית. אם בית המקדש היא קדושה כללית, היא קדושה של כל עם ישראל, בית הוא קדושה פרטית, בית הוא קדושה שקדוש, אנחנו יודעים שקדושים תהיו וקדושים תהיו, קדוש זה מובדל. מה זה מובדל? זה משהו שהוא מיוחד, משהו שהוא שייך אך ורק לי. זאת אומרת, הקשר בינינו לבין עם ישראל הוא קדוש, זה אומר שאנחנו לא ככל הגויים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, ושמח בנו הרבה יותר מאשר שאר הבריאות, הרבה יותר מאשר שאר האנשים בעולם. ולנו יש את הזכות להיות קרובים אליו הרבה יותר. והקרבה הזו לא יכולה להיות בכל מקום ולא בכל מצב. אנחנו יודעים שהקרבה הזו צריכה להיות, לכל דבר בעולם יש אדם, זמן ומקום. וגם הקרבה הזו, רק כהנים ורק כהן גדול, ואיפה עושים את זה, הם מקריבים רק בבית המקדש, רק בזמן המסוים, אנחנו לא מקריבים כל קורבן מתי שבא לנו, אלא מתי שצריך, אותו דבר זה בזוגיות. זוגיות גם אנחנו צריכים למצוא, מה זה למצוא? הלכו אותנו, אנחנו לא מוצאים לבד. יש את האדם, הזמן והמקום. בזוגיות יש לנו את האדם שלנו, אותו אדם שבחרנו, בזמן, בזמנים המותרים, זאת אומרת, כשאנחנו מאורסים, אז אנחנו אסורים כמעט בהכל, ובעצם רק הקשר הרגשי קושר אותנו. אחרי החתונה יש גם קשר שהוא פיזי, אבל לא בכל זמן, לא בכל מקום. זאת אומרת, גם בתוך הניסויין יש את הקדושה, ההבדלה הזו. הקשר הוא כל הזמן נמצא מאוד מאוד בקדושה. ככל שאנחנו שומרים על הקדושה הזו, אז אנחנו זוכים ומתקרבים הרבה יותר, בדיוק שככל שאנחנו נקפיד בבית המקדש, לשמור על הקדושה כמו שהקדוש ברוך הוא הנחה אותנו בעבודת בית המקדש, אז הקרבה לקדוש ברוך הוא תהיה הרבה יותר גדולה, ואז הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה בנו ולא מואס בקורבנות, ובעזרת השם יבנה לנו שוב את בית המקדש. שיא הקדושה בבית המקדש, אנחנו יודעים שזה אהרון ו... קודש הקודשים והארון שבתוכו. כשעל הארון עומדים הקרובים, שהקרובים מייצגים דמות איש ואישה. ואומרים בבבלי יומא, אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגלגלים להם את הפרוכת, ומראים להם את הקרובים שהיו מאורים זה בזה, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, כמו איש ואישה, ומראים להם את הקרובים. המפתיע, ואני לא הצלחתי להוציא את כל המקורות שרציתי, אז מחילה, אני אגיד בעל פה. המפתיע הוא שכשהגיעו הגויים להחריב את בית המקדש, נכנסו לקודש הקודשים וראו את הקרובים זה כנגד זה. וזה מפתיע לחלוטין, הרי החורבן היה מתי? בשיא הפירוד, שיא השפל של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בשיא הכעס. הקדוש ברוך הוא בעצם נפרד, זה שעת הגט, אם אפשר להגיד ככה, כן? אם חתונה זה השעה הטובה והגדולה של מעמד הר סיני, אז החורבן זה השעה של הגט. והקרובים, במקום להיות אחד כנגד השני, הם אחד מול השני. והתפלו, איך זה יכול להיות? מה שמראה לנו כמה אהבת הקדוש ברוך הוא גדולה אלינו, שאומרים על זה כל מיני מדרשים, זאת אומרת, יש על זה הרבה אמרות, אחד מהם שגם כשהקדוש ברוך הוא נורא 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 כועס עלינו, עדיין החיבה שלו אלינו היא עדיין כל כך גדולה. הדבר השני, שהוא לא רצה להראות בעיני הגויים, שהגויים לא ישמחו, שהגויים יראו שלמרות שהוא החריב, למרות שהוא בכעס, עדיין הוא הרבה 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 יותר קרוב אלינו, הוא עדיין מאוד מאוד אוהב אותנו, ושלא חלילה יהיה כתרוג בעיני הגויים, דבר שהוא ממש מדהים. אני חושבת שיש לנו הרבה 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 מה ללמוד מזה. גם בזוגיות יש הרבה פעמים כעסים בין בני זוג, יש הרבה פעמים מחלוקות, יש הרבה פעמים משהו שנראה אולי אותו חורבן, כשחלילה אנחנו יודעים שחורבן אמיתי באמת, ברוך השם, ברוך השם, רוב הבתים ממשיכים, למרות ש... ערנו דבר שכל הזמן עולה, אבל עדיין רוב הבתים יציבים, רוב הבתים אוהבים, רוב הבתים שלמים. אבל בכל בית יש את השלב הזה שנראה כאילו משהו קורה, משהו לא טוב, משהו... תמיד תמיד חשוב לנו להיזכר באותו מקום של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שגם בשעה הזו הקשה של החורבן, הקרובים אחד פניו מול השני. פניהם אחד אל מול השני. ולדעת שגם משעת כעס אנחנו אחד, אנחנו אוהבים, זה איזשהו משהו קטן כזה שאנחנו צריכים לזכור תמיד. אם אמרנו ששעת החורבן היא שעת הגט, והשעה הגדולה לעם ישראל היא שעת מעמד הר סיני, אז המדרש אומר לנו שבשעת מעמד הר סיני פסקה זוהמת נחש מישראל. מה זה זוהמת נחש? זה חטא אדם הראשון, שאנחנו יודעים שחטא אדם הראשון ממשיך איתנו לאורך ההיסטוריה, כל חטא וחטא יש לו את המשהו מחטא אדם הראשון. כל תיקון ותיקון בעולם מתקן משהו בחטא אדם הראשון. זה חטא שאנחנו סוחבים איתנו עד התיקון הסופי של העולם. ובשעת מעמד הר סיני פסקה זוהמת נחש. מקום נוסף שפסקה זוהמת נחש, וכמובן חזרה זוהמה מיד אחר כך בחטא העגל, ונשארה איתנו, עד המקום השני שאומר הזוהר במדרש, הזוהר על רות, שאומר שבשעה שבנה שלמה המלך את בית המקדש, שוב פסקה זוהמה, ולצערנו שוב אחר כך חזרה, כמו שאנחנו יודעים. כשמה זה זוהמת הנחש? בוא נחזור רגע לחטא אדם הראשון. מה זה חטא אדם? חטא אדם הראשון, אנחנו יודעים עליו כמה דברים. מתי הוא היה? יום שישי, בשעת? צהריים. צהריים אחרי צהריים. נכון, לקראת שבת. אז היה חטא אדם הראשון. ומה היה בשורש החטא? מה בעצם היה? נחש פיתה את האישה. מה זה אומר? שבעצם היה איזשהו כוח שלישי, נחש, דתן, יצר הרע, לא משנה איך תקראו לו. כוח שלישי שמה עשה? נכנס בין שני בני הזוג. יש זוג אחד בעולם, אדם וחווה, אין עוד זוגות, ואותו זוג אמור להיות, אין להם עוד על מי להסתכל, לא ימינה, לא שמאלה, היינו מצפים שיחיו באושר ובאושר עד עצם היום הזה. סך הכל, מה, מי יכול להפריע להם? אין אינטרנט, אין נפילות, אין כלום. אבל יש נחש. והנחש נכנס ביניהם. ברגע שמשהו נכנס בזוגיות, יש ערעור. ואותו נחש חטא שנכנס בין אדם לחווה. וברגע שנכנס משהו בין בני הזוג, ברגע שמשהו נכנס בבית היהודי, היום זה יהודי, אז אי אפשר להגדיר את אדם וחווה יהודים, לא... היו ענקיים כמובן, אבל זה עוד לא היה יהודים. ברגע שיש משהו שנכנס בין איש לאשתו, זה אוטומטי, וזה נורא להגיד את זה, זה משהו שאנחנו חייבים לקחת לתשומת ליבנו, זה אוטומטי משפיע על מה? על הקשר שלנו לבין הקדוש ברוך הוא. מה הביא החטא הזה? החטא הזה הביא לפירה בטוב הראשונה שיש בעולם. האדם הראשון כופר אחר כך בטובתו של הקדוש ברוך הוא, האישה אשר נתת עמדי. האדם הראשון כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. שזה בעצם מה שחזל אומרים, היה... אפשר להגיד עיקר החטא. יכול להיות שאם הוא היה אומר, וואי, אני מתנצל, אולי, לא יודעת. הם נשמעים אחרת. אבל כפר בטובה. הוא בעצם בא וביקש אישה, קדוש ברוך הוא נתן לו אישה, והוא כפר בטובה. זאת אומרת, כל משהו שנכנס בין שני בני זוג, אוטומטי, סליחה, אוטומטי מביא לאיזשהו פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להבין כמה חשוב לחזק כל הזמן את הקשר הזוגי, ולחזק את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי זה שני קשרים שמשפיעים כל הזמן אחד על השני. ככל שאנחנו נהיה קרובים לקדוש ברוך הוא, אנחנו נזכה והקשר הזוגי שלנו יהיה קשר טוב יותר. וככל שהקשר הזוגי שלנו הוא קשר טוב יותר, הקשר שלנו מול הקדוש ברוך הוא יהיה קשר טוב יותר. וזה מה שנאמר, כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. מה זה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים? זה בעצם עצם הבניין של החתן והכלה, שעוד פעם קשר זוגי, בלי איזה משהו באמצע, חתן וכלה כל כך שמחים אחד בשני, אוטומטי זה בונה עוד משהו ומביא אותנו עוד משהו בדרך לגאולה הסופית.
לא לקחת שנים האלה. מעידים אחד על השני.
אמרנו, כל דבר שנמצא למטה, נמצא גם למעלה. ולכן, הקשר הזוגי, זה הסמל בין הקשר שלנו לעם ישראל. ובאמת, שלמה המלך, ששם, כשהוא בונה את הבית הראשון, שהיה סטיטי פרטו, אין ספק שהבית הראשון היה הבית, בית שני, כמובן, אנחנו יודעים, היה הרבה פחות, הוא זוכה, בתקופה היפה הזו, שבאמת ישראל היו, ממש זו הייתה תקופה כמעט גאולה. עם ישראל היו אור לגויים, ובעצם אומרים חז"ל ששלמה, בזה שהוא נשא כל כך הרבה נשים, הוא ניסה לעשות את התיקון הזה בעולם, שעם ישראל יהיה אור לגויים. חז"ל אמנם מבקרים, אבל צריך להבין שהנושא הזה, כמובן, שלמה לא היה תאב לנשים או משהו. זה אדם ענק שזכה לבנות את הבית. באמת אדם ענק. אז דווקא הוא, שלמה המלך, זוכה ומה הוא כותב? שיר השירים. כששיר השירים אומרים חז"ל, אומרים חזל על, על שיר השירים, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. ומי אומר? דווקא רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, אין העולם כולו כדאי, כיום שניתן בו שיר השירים. עכשיו, מי הוא רבי עקיבא? אותו רבי עקיבא מיוחד שאומר את האמירה המיוחדת הזו, אין העולם כולו כדאי, כיום שניתן בו שיר השירים. רבי עקיבא זה האדם שאנחנו רואים עם הזוגיות הכי מופלאה. זוגיות באמת מאוד 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 מיוחדת. רבי עקיבא ורחל אשתו, יש להם זוגיות שאנחנו מלווים אותם מההתחלה. זאת אומרת, אצל, גם אצל האבות יש איזו זוגיות נורא מיוחדת, זה נושא בפני עצמו ממש, לחקור כל אחד ואחד. כל ספר בראשית אנחנו יודעים שהוא ספר שבעצם מלמד אותנו אורחות חיים. ונורא מעניין, אבל את זה תעשו פעם אחרת, תבדקו כל זוג, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב עם רחל ולאה, כל אחד בפני עצמו. מה הזוגיות, מה הדגשים אצל כל אחד, וכל אחד מהם אפשר לקחת המון, סוגים שונים של זוגיות, שבאמת הזוגיות היא לא הדבר אחיד, כל זוג חי בצורה קצת אחרת, וזה מקסים. תנסו פעם לשבת על זה, אבל זה ממש נושא אחר. אבל רבי עקיבא ורחל, אנחנו ממש מלווים אותם, מההתחלה, כשהם בעצם עוד לא התחתנו, עוד לא הכירו אחד את השני, ועד הסוף הסוף שרבי עקיבא נהיה רבי עקיבא, וקונה לרחל תכשיט ירושלים של זהב. מדהים איזה תכשיט הוא בוחר לקנות לרחל, ואגב זה תכשיט כנראה נורא נורא מיוחד, הזוגיות שלהם באמת מקסימה, שאפילו אשתו של רבי יהודה הנשיא מקנה ברחל על תכשיט היפה הזה. אבל תכשיט ירושלים של זהב, איזה תכשיט הוא בוחר לקנות לה? דווקא ירושלים. אותו רבי עקיבא מבין פה דבר נורא 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 עמוק. הוא מבין שכשאנחנו נחיה בזוגיות מצוינת, אז אנחנו בונים את ירושלים. הוא מבין שהזוגיות, ככל שהיא תהיה שלמה, היא מביאה לאהבת השם. אותו רבי עקיבא שאומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה הכל אותו רבי עקיבא. הוא מבין שאהבה היא דבר בסיסי, שאהבה היא דבר בסיסי שמתחיל קודם כל בבית. והוא זה שזוכה בעצם אחר כך לצ'פר את אשתו במשהו שבאמת חזל אף פעם לא משתפים אותנו בכל למתנות או דברים כאלה, ואם הם ראו לשתף אותנו במתנה המיוחדת הזו שהוא קנה, אנחנו צריכים להבין שיש פה משהו מאוד מיוחד. והוא רבי עקיבא שגם מבין שכל החיים שלנו, ככל שנחיה בזוגיות טובה, וככל שאנחנו נחיה בשלום אחד עם השני ובאהבת הרע, מתוך אותה אהבת הרע, כשאנחנו נדע אחד את השני, באוטומטי נוכל גם לאהוב אהבת השם. חזל אומרים משפט שהוא נשמע נוראי, בעצם כל מי שלא התחתן, כל מי שלא טעם מה זה אהבת אישה, או אישה שטעמה אהבת איש, לא משנה, לא יוכלו אף פעם להגיע לאהבת השם בשלמות. זה חזר אומרים, וזה משפט שהוא מדהים, כאילו נבוא ונגיד מה, אז האדם שחלילה לא זכה ולא התחתן, אז לא הגיע לאהבת השם, כמובן שהוא הגיע, אבל לא בשלמות, כי הדברים חייבים להיות נושבים, הדברים נמצאים בנפש, ומלמדים אותנו, ואותו רבי עקיבא זוכה ונשמתו בעצם יוצאת באחד, ואומר כל ימי חיכיתי ואיחלתי לרגע הזה, של אהבת השם. אותו רבי עקיבא שכל כך אוהב את אשתו, הוא אותו רבי עקיבא שכל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא. והכל סובב סביב אותו דבר.
אם אמרתי
ש...
אני חושב מהמנת אמרה שהיא... שהיא מאוד מאוד
אני לא אמרתי את זה בצורה כזו, אבל אין ספק שאדם שלא נשוי בגלל סיבה כזו או אחרת, צריך לעבוד יותר חזק על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. יש משהו בקשר זוגי נכון, יש... נכון, זה נכון, מהבחינה הזו הוא באמת יודע מה זה אהבת אישה, אבל אני לוקחת את זה כרגע לכיוון אחר, שאנחנו יודעים, מזבח מזיל דמעות על גירושין. למה מזבח מזיל דמעות? כי זה מפורר משהו, זה מפורר משהו רוחני. אמרנו שכל בית פה, בעולם הזה, שנבנה נכון, בונה. וכמובן כל בית שמתפרק, מפרק. ולכן אין ספק שאדם ש, 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 שפרק בית צריך לעבוד קצת יותר קשה. כמו אותו אדם שגם, מה זה? לא, זה משהו אבל שקורה אוטומטי. זה משהו שאומרים לנו שהוא פשוט נמצא. אין ספק שכמו כל דבר, ברגע שאדם מכוון, אז אין ספק ש, ש, שזה יוצר יותר. אין ספק. אבל אם זוג חי בטוב, גם אם הוא לא כיוון, הוא בנה. אם הוא כיוון על אחת כמה וכמה שהוא בנה, הוא בנה עוד יותר. ברור. שזה היופי והגדולה של אנשים שהם יותר אולי תורניים, יותר מכוונים, יותר מנסים לשם שמיים. אין ספק. אבל גם אם אדם סתם, זוג חיים פשוט בטוב, ולא חסרים זוגות כאלה. אז אין ספק שזה בונה. אין ספק שזה בונה. כשחיים בטוב, ברור, 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 שאנחנו מדברים על חיים לפי התורה. אין ספק שאחרת, דבר אחר זה רק מחריב. ברור שאנחנו מדברים על חיים לפי התורה. אבל לכוון או לא לכוון, זה כבר אין ספק שזה מעלה. הרבה,
זה שאדם מתחתן, הקשר שלו הוא יותר טוב, כזה סוג של פצעת לבית, כשאדם מתחתן, זה שהוא נשנה חצבוע של שלמות כזאת יותר.
גם.
ואז יותר יש לו, אבל זה פחות, אבל אתה לא משהו בפתנה.
גם, ברור, ברור, ברור. אבל השלמות הזו היא הכרח העולם, היא טבעו של עולם. השלמות הזו של שתי נשמות שמפורדות בעולם ואז מוצאות אחת את השנייה, זה הכרח העולם, ככה העולם צריך להתנהל. זה לא איזה פריבילגיה כזו שמי שיתחתן, אנחנו צריכים להתאמץ להתחתן, מספרים איזה חצי בדיחה כזו על איזה רב שניגש לתלמיד שלו ואמר לו, בן כמה אתה, בחור? אמר לו, בן 21. אז הרב אומר לו, אבל מה, אתה לא יודע שחזל אמרו בן 18 לחופה? אז הוא אומר לו, לא הרב, אבל אני מעריך ב-18. אז הרב אמר לו, אבל תיזהר שתאריך ולא תפסיד את הקדושה. אז זה צריך לקחת לתשומת ליבנו. אחד מהדברים המשמעותיים ביותר שעליהם אני רוצה לדבר בבית, זה הכרת הטוב. הכרת הטוב זה דבר, זו מידה בסיסית. קודם כל, זו מידה בסיסית של עם ישראל. זו מידה בסיסית של יהודי. להכיר טובה. אנחנו רואים עוד אצל משה רבנו, שאנחנו יודעים שהכיר טובה לדומם, דבר שהוא בעינינו מוזר. מי חושב על איזה אדמה או ש... כן, 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 שהארון מכה את האדמה במקומו, את היאור, שהמים הצילו אותו, שהאדמה הצילה אותו. האדמה הצילה בזה שהוא תמן את המצרי בחול, היאור הציל בזה שהוא היה בטבע, ואז הוא שולח את הארון להקות. והיינו אומרים, מה, נו באמת, אל תגזים, הקדוש ברוך הוא שלח אותך, תרשה לעצמך, טוב, לא צריך להיות פנאטים. אבל לא, זה מידת נפש, שככל שאדם גדול יותר, הוא זוכה ומבין ש... שהכרת הטוב היא לא לעשות טובה ליאור, כי היאור באמת מה אכפת לו? תכלס את המכה הוא קיבל, הוא קבל אותה מאהרון, קבל ממשה, ממש הוא לא עניין אותו ממי הוא קיבל את המכה. אם כאב לו או לא כאב לו, אני לא יודעת, אבל כאילו זה לא, ודאי לא עקרוני לו, אבל לא, הכרת הטוב היא בשביל משה. זה המידה של משה, זה משה שומר על עצמו בצורה שהוא עצמו לא רוצה כאילו לפגוע בשלמות שלו. כי הכרת הטוב היא בסיסית, היא משהו בסיסי. וזו מידה, זה באמת אחת המידות שאני רואה בה איזשהו בסיס הכרחי לכל בית, ממש ממש הכרחי. אנחנו רואים שכשמשה מגיע למדיין, שמות רבה כתוב על הפסוק, ותאמרנה איש מצרי צילנו מיד הרועים. למה איש מצרי? אז פשט הדברים, איש מצרי, היה לבוש כמצרי, הם רואות איש לבוש כמצרי, אומרות איש מצרי, נראה מישהו לבוש בבגד יפני, נגיד איש יפני. אז זה הפשט. אבל המקום העמוק יותר, אומר שמות רבה, כך אמרו בנות יתרו למשה, יישר כוחך שהצילתנו מיד הרועים, אמר לו, משה, אותו מצרי שהרגתי, הוא הציל אתכם. ולכן אמרו לאביין איש מצרי. משה בעצם יכול לבוא ולהגיד, כן, אני עם הכוח שלי, הצלתי אתכם. רואים שם כמעט הרגו אותם, אני הצלתי אותם, יכול לך... יכול להיות שהם נותנים לו שתי בנות לאישה, ולא רק אחת. אבל לא, הוא אומר, איש מצרי, אל תגידו לי תודה, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה, אותו מצרי שהייתי חייב לברוח, שהרגתי, ואז הייתי חייב לברוח, בזכותו אני פה, בזכותו הצלתי אתכם, זה לא אני. זאת אומרת, הוא מכיר טובה, הוא שולח את ההכרת הטוב לאותו מצרי שבגללו הוא ברח. נגיד, הזוי, אל תגזים, אבל... מה זה? להרוד, נכון, נכון. אם תסתכלו שם, זה ההמשך, נכון. מבבא, בבא המפורש, כן. אז מי שרוצה לקצר ולא לפנות לשמות רבא, שתיגח פשוט לבבא, שם זה כתוב בצורה הזה, וגם עם איורים. אז זה מומלץ. משה לומד את המידה הזו מהקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שכל המידות שבנו, אנחנו בעצם צריכים לחכות את הקדוש ברוך הוא בכל הלימוד שלנו. תומר דבורה מביא את זה, שבעצם הוא מביא את כל 13 מידות, אם אתם מכירו את הספר תומר דבורה, ומפרש 13 מידות, ואומר שכל בעצם מידה במידה זה מידה שאנחנו צריכים ללמוד לעצמנו. וכך גם הכרת הטוב, זו מידה שאנחנו צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא. איפה אנחנו לומדים הכרת הטוב מהקדוש ברוך הוא? נעיין עוד קצת בתורה, ואנחנו רואים בספר דברים, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זה מצד אחד. מצד שני, לא תתאב אדומי, כי אחיך הוא לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. אסור לתאב אדומי ומצרי. אנחנו צריכים לכבד את המצרים. למה? כי גר היית בארצו. איך זה נשמע גר היית בארצו? הגעת לארץ שלו, הוא נתן לך מקום לגור, דאג לך, כיבד אותך. תחזיק לו טובה. מה זה? זה לא טוב בכלל, אני אומרת את זה באירוניה. מצרים, ברחנו מהם. הם מינו אותנו כל כך הרבה שנים. אבל בגלל שבשנים הראשונות בעצם הם כן ערכו אותנו שם, אנחנו מכירים להם טובה, למרות שהסוף היה רע, ורע מאוד אפילו. למרות זאת, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תתאב מצרי. לא תתאב מצרי, גר היית בארצו. עדיין אתה חייב לו הכרת הטוב. על מה? על המעט שהוא עשה. אין מידה. מה גרמניה עשו לנו טוב?
דברים שם רגיל.
לא, אבל זה לא ש... לא, לא. זה לא שהם עשו משהו לקראתנו. המצרים בהתחלה כן נתנו לנו. המצרים בהתחלה כן כיבדו אותנו. נתנו לנו את ארץ גושן. זה משהו שונה. זה משהו שונה. אבל אין ספק שבתוכנו, כיהודים, גם כשיש משהו שהוא לא טוב, אנחנו צריכים, אם יש משהו שהוא משולם, אז הטוב... לבד והרע לבד, ואנחנו מחויבים לטוב, מחויבים לרע. אנחנו מפרידים. אין משהו שיהיה רע ככה אם הוא משולב. ואיפה המוני ומואבי שאנחנו לא מביאים אותם? עד דור הסקל השם, מה כזה נורא שהם עשו? מה הנורא של המוני ומואבי? לא נתנו לנו לעבור בארץ שלהם, אבל מה כתוב? זה לא מה שכתוב. על אשר לא קידמו אתכם, למה אנחנו צריכים את הלחם מהמים שלהם? מה היה לעם ישראל במדבר? היה מן, היה באר. מה אנחנו צריכים את המים והלחם שלהם? מה, אנחנו לא יודעים להסתדר? בלעדיהם היינו מתים ברעב, היינו מתים בצמא?
צריך
לחשוב. אז הם לא קידמו אותנו בלחם ובמים. מה אנחנו עושים איזה כזה סיפור?
כי הם צריכים את זה לעצמם.
אבל זה משהו... כן, אבל אנחנו לא דואגים להם. זה כבר עניין שלהם, אנחנו דואגים להכרת הטוב שלנו, אבל מה זה הם צריכים את זה לעצמם? אנחנו הולכים עוד אחורה, אחורה, אחורה בשנים, ואנחנו רואים שבעצם המוני ומואבי מגיעים ממי? מילות. ועוד שם יש לנו שורש של כפיות טובה. עוד שם יש שורש של כפיות טובה. ולמה? כי אברהם אבינו הציל את לוט. ואנחנו מצפים מעמון ומואב, שאם אי שם אברהם הציל את לוט, אז שאין מצב שהם לא מכירים טובה לעם ישראל לאורך השנים, אחרי המון שנים, נכון? אז מה? ואם אתם לא יודעים להכיר טובה, אבל אנחנו לא צריכים אתכם, אנחנו מסתדרים לי עליכם והמים שלכם, אבל אם אתם לא יודעים להכיר טובה, אתם לא יכולים להיכנס לעם ישראל. אין לכם את הדבר הבסיסי הזה של הכרה טובה, אין סיכוי שאתם יכולים להיות חלק מהעם הקדוש הזה. ולכן גם דור עשירי לא יבוא בקהל השם. הכרת הטוב היא דבר שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לכל דבר, ואפילו למשהו שהיה לנו ממש 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 קטן. אצל בלעם, זה מדהים, אצל בלעם אנחנו רואים, האתון אומרת לבלעם, הלא אנוכי אתונך שרחבת עליי מאוד חד, היום הזה הסכם הסכנתי לעשות לך פה, ויאמר לא. כשבלעם רוצה, אומר לה, אם היה לי חרב הייתי הורג אותך עכשיו. אומרת לו האתון, מה אתה רציני? אני האתון שכל הזמן איתך. אני האתון שכל הזמן כל כך נאמנה ומסורה לך, ואתה תהרוג אותי? זה סתי כפיות הטובה עלי אדמות. הכפיות הטובה הזו של בלעם. ואפילו האתון מבינה מה שבלעם לא מבין. מה שבלעם לא מבין. הוא לא מבין שאין מצב שהוא הורג אותה, גם אם היא עשתה כרגע שטויות מבחינתו, כי הוא חייב לה כל כך הרבה הכרת הטוב. אבל לא, טעית פה, וזה נגמר. זה לא עם ישראל. זה הפוך, הפוך, הפוך מעם ישראל. אנחנו צריכים לדעת ולזכור תמיד, כשאנחנו מתחתנים, שהכרת טובה היא דבר שהוא ממש ממש מחיה את הבית. ולפעמים נורא נורא קל לנו לשכוח את זה. יש לנו דברים שהם שגרתיים, ואנחנו יודעים שהם נורא קשה להגיד כל יום תודה על כל דבר. ברור שאמא מחבסת, ברור שמישהו שוטף את הכלים, ברור שהדברים קורים איכשהו, יש איזה נס כזה, ובכל בית בסוף תמיד בערב הכל מאורגן, אף אחד לא יודע בדיוק מי עשתה את זה עד הערב. הכל נורא נורא ברור וטבעי. אתם אמנם כבר קצת גדולות וממש לפני הבית שלכם, אבל נורא חשוב להגיד את הדברים האלה דווקא לילדים קטנים יותר, שיתחילו להרגיל את עצמם, שעל כל דבר מודים. על כל דבר מודים, וגם אתם, זה עדיין לא מאוחר מדי להתחיל להתאמן על זה. בהתחלה זה נשמע נורא מוזר, שאתם תבואו לאמא ותגיד להם, תגידו לאמא, וואי, אמא, תודה רבה, האוכל היה כל כך טוב, היא תגיד, מה קרה, מה צריכה? אבל לא, זה בסדר, זה יראה פעם אחת מוזר, זה יראה פעם שנייה מוזר, אבל תדעו לכם שהצד השני תמיד נורא נורא מעריך את זה. וזה אף פעם לא שוחק, וזה אף פעם לא נמאס. בדיוק כמו שלנו תמיד תמיד נעים ונחמד לשמוע טוב ותודה, ואנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, וזה הזמן למי שלא הרגילה את עצמה להתחיל להתרגל לזה. כי בניסויים זה לא מיותר, ולא רק שזה לא מיותר, זה ממש 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 הכרח. הכרח על האישה והכרח על האיש, כל הזמן להודות אחד לשני, על הכל, על כל דבר. קודם כל זה לימוד לילדים, אבל גם עוד לפני שמגיעים ילדים, וגם עוד לפני שהילדים מבינים, זה משהו שהוא כל הזמן כל הזמן בונה, הוא כל הזמן כל הזמן יוצר איזושהי אווירה נעימה, איזושהי אווירה נוחה. תודה, האוכל היה טעים. תודה שעשית את זה, ונכון, זה אפשר להסתכל על זה כדבר ברור מאליו. לא הבנתי, אז מה חשבת? שאתה הגעת עכשיו ביום שישי בצהריים, אחרי שכל הבוקר היית, לא יודעת איפה, אחד בבית מדרש, אחד בבריכה, זה לא משנה. והגעת עכשיו בצהריים, אז אני עוד צריכה להגיד לך תודה שאתה מועיל בטובך לשטוף כלים? מה, זה לא בסיסי? אז קודם כל כן, זה בסיסי. ברור שהוא צריך, ונכון שהוא יושיט יד אם כבר הגיע הביתה. אבל ברור שזה גם בסיסי והכרחי להגיד תודה, זה לא קשור. זה ממש ממש לא קשור, זה לא קשור לתפקידים. תמיד... כן, כן, הם צריכים לעזור גם. התודה, אנחנו צריכים להבין, התודה היא לא עשית ולא היית חייב. היית חייב ועשית ותודה, זה לא קשור. בדיוק כמו שאני אומרת הילדים שלי, תשימו לב תמיד שאתם עולים להסעה, או יורדים מהסעה, או קונים במכולת, לא בדקתי אותם אם הם עושים את זה, אני לא יודעת, הלוואי שכן, אבל תגידו תודה. והרבה פעמים שמעתי מילד קטן שאני אומרת לו, אמרת תודה במכולת? הוא אומר לי, מה תודה? אני שילמתי לו. כי זה נראה לו כאילו, מה זאת אומרת? הוא צריך להגיד לי תודה, אני הבאתי לו כסף. הייתי מעדיף להחליף איתו, ואני בצד לי לקבל את הכסף בשביל שהוא יהיה הקונה, מה יש לי להגיד תודה? אבל לא, זה לא קשור. זה שזה העבודה שלו, וזה שאתה גם מפרנס אותו, אז נכון, אז גם הוא שיגיד לך תודה, אבל אני לא דואגת לו, אני דואגת לעצמי, אני דואגת לך. הרבנית,
אנחנו נתראה הורים בבית, נכון להגיד תודה, כאילו, גם הורים בבית, אני רואה, אני מעריך, וכאילו, וגם
כפי שאני
רואה
לך
כל
הכבוד, וגם כפי שאני רואה לך כל הכבוד. לא משנה. איך תגיד את זה, אם תתבטא בצורה כזו או אחרת, אם תגיד תודה, או כל הכבוד, או נעים לי שעזרת, או... הייתה? לא מסכימים מה להגיד?
הוא לא מסכים שבסוף השיעור נגיד לו תודה.
כל כך את ההבדל, אני אגיד לך את האמת. אני לא יודעת אם יש פה את הניואנסים האלה של איזה סוג של תודה בדיוק אנחנו צריכים. הרעיון המרכזי, ושם אני בעצם רוצה להתעכב ואותו להדגיש, שאנחנו מחויבים להכיר טובה. איך נעשה את זה? זה יכול להיות בהמון המון צורות. הכרת הטוב גם יכול להיות באיזה פתק יפה, זה יכול להיות בהמון דברים. זה לא מאוד מאוד משנה איך. אבל זה משהו שהוא חשוב, זה משהו שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, וראינו עד כמה יש תקיפות לזה בתורה, להכרת הטוב הזו, וכמה זה משהו שורשי ובסיסי בעם ישראל, וזה משהו שהכרחי יחסי לבניין הבית. וככל שאנחנו נדע להודות על הדברים הכי 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 ברורים, ככה גם הדברים הברורים לעולם לא יהיו ברורים. כי כשאנחנו לא אומרים תודה, אז זה משריש את זה שגם זה ברור מאליו. אז קודם כל אמרנו, זה בסדר שיהיה ברור שאתה עושה את זה, אבל מצד שני, אם אני כל פעם מודה מחדש, אז זה אומר שאני מעריכה. זה אומר שאף פעם זה לא נהיה לי שגרה, שאני כל פעם מחדש נורא שמחה בזה. קודם כל זה מאוד 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 משמח. ואנחנו מתחתנים לא בשביל לקבל. מישהי שחושבת שהיא מתחתנת בשביל לקבל, בשביל לקבל אהבה, בשביל לקבל... תודות, בשביל לקבל ילדים, בשביל, אני לא יודעת מה. לא יודעת אם נכון שהיא תתחתן. זה לא נכון. אני חושבת שזה היום נמצא מאוד מאוד באומות העולם. הכל נורא נורא אגואיסטי, נהיה. מאוד מאוד לא יהודי. אנחנו מתחתנים כדי שתהיה לנו זוגיות. אנחנו מביאים ילד כדי שיהיה לנו נחמד, שיהיה לנו נעים. אנחנו גם בוררים כמה ילדים מתאים. כדי שיהיה לנו מאוד מאוד נוח. זאת אומרת, הכל לנו, הכל זה סוג של איזה מיצוגיות כלפי חוץ. אנחנו עומדים במרכז ורואים מה נוח לנו מסביב. היהודי זה לא ככה. לא אני עומד במרכז ורואים מה נוח לי מסביב. אני עושה את רצון הקדוש ברוך הוא בעולם. ברגע שאני עושה את רצון הקדוש ברוך הוא בעולם, אז הדברים מקבלים זווית ראייה אחרת. אז כל דבר שאני עושה מקבל ממד רוחני. ואז אני מתחתן בשביל שאני אוכל יותר להביא את המידות שלי ליישום בעולם. אם זה הכרת הטוב, ואם זה אהבה, ואם זה חמלה, וכל מידות הקדוש ברוך הוא, שבעצם אמרנו שכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא זה זוגיות. ולכן כל המידות של הקדוש ברוך הוא, השם, השם, כן, חתן. רחום וחנון וכל 13 מידות, זה בעצם מידות שבאות לידי ביטוי גם בנו. ובעצם זה שאנחנו מקימים בית, יש לנו את האפשרות יותר להביא את כל המידות האלה ליישום. כי אם אדם חי עם עצמו, אז נורא קשה לו ליישם כל מיני מידות של טוב לשני, הרי אין את השני לידו. וכשאדם כן חי בזוגיות, אז הוא יכול ליישם את המידות מול השני. ולכן חשוב מאוד מאוד להפנים שאנחנו לא מתחתנים על מנת לקבל, אנחנו מתחתנים על מנת לתת. אין ספק ואין ספק שיותר ממה שאני עושה עם בעל הבית, בעל הבית עושה עם אני. אנחנו יודעים שנתינה היא גם חוזרת, אנחנו יודעים שנתינה תמיד, השורש נתן אתם בטח יודעות שהוא חוזר, קוראים אותו מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה, ואין ספק שברגע שאדם נותן הוא גם מקבל, וזה בסדר גם מקבל, זה לא שאנחנו צריכים, אנחנו לא נוצרים, שאנחנו צריכים לעמוד ולהגיד לא, סוג של איזה סיגוף ונזירות, ממש לא. אבל מצד השני, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כל הזמן מחפשים לתת. זה שתהיה לזה תופעת לוואי שגם מקבל, בסדר, אבל זה לא השיקול. זה ממש ממש לא השיקול. עכשיו הנתינה הזו, הכרת הטוב הזו, אמרנו, היא מתחילה עוד כבר עכשיו, כשאתם עוד לא נשואות, מתחיל כבר מהבית, מתחיל כבר מלהכיר טוב לחברה, מלהכיר טוב לאימא. כשהבסיס לזה, בשביל להכיר טוב, הוא קודם כל לראות את הטוב. לא תמיד אנחנו זוכים או זוכות לראות את הטוב. לפעמים אנחנו מסתכלים על משהו, ומה אנחנו רואים בו? גם רע, או רק רע, כל אחת לפי העיניים שלה. אנחנו יודעים שגם אם דיברנו על חטא אדם הראשון, מאז חטא עץ הדעת טוב ורע, אז הטוב ורע מעורבבים בעולם. רוב הדברים לא מגיעים רק בטוב או רק ברע. יש איזשהו ערבוב. ואז לפני הכל, לפני שאנחנו מכירים טובה, אנחנו צריכים קודם כל לראות את הטובה. בשביל לראות את הטובה, אנחנו צריכים לאמן את עצמנו, וזה אימון, לבחור לראות בטוב. לבחור לחפש את הטוב. כי יש מציאויות שקשה לנו קצת לראות בהם את הטוב. אבל זה חלק מהאימון שלנו, לחפש את הטוב שבדברים. האינסטינקט שלנו, שברגע שחברה פוגעת בי, ובוודאי ובוודאי אם הבעל פוגע בי, שהבעל הוא האדם הכי קרוב, אין ספק שכשאדם נפגע, הוא נפגע ממי שהכי קרוב אליו. אין ספק שכשאדם אכפת לו ממשהו, אכפת לו ממישהו שקרוב לו יותר. כשאני מנסה להסביר לילדים שלי לפעמים על כעס, למשל, אם אני כועסת על ילד, על איזשהו משהו שהוא עשה, אז אני אומרת לו, אני כועסת עליך כי אתה קרוב אליי, כי אתה חשוב לי. מישהו שהוא לא חשוב לי, אז העוצמות רגש שלי כלפיו, הן גם נמוכות. הוא רחוק ממני, אז מה אכפת לי? אם הילד של השכנה יחצה כביש בריצה, בלי להסתכל, אז כמובן שאני אעיר לו, ואני אתקשר אחר כך לשכנה ואגיד לה, תקשיבי, אני מסיבה תשומת ליבך, זה היה מסוכן. אבל אם זה היה ילד שלי, הוא יחטוף. כי זה הילד שלי, כי מה זאת אומרת? ככל שהוא קרוב, אז עוצמת הרגע שלי אליו היא הרבה יותר גבוהה. ככה ככל שאדם קרוב, ככל שזה יהיה בעלי או אני אשתו, אין ספק שאנחנו ניפגע בקלות אחד מהשני, ונאהב הרבה יותר בקלות אחד מהשני. יהיה לנו קצת קשה יותר לפעמים למצוא את הטוב בדברים. אז אם הוא יעשה לי משהו, אני אגיד, אני אחשוב מה, הוא לא חשב עליי? לא אכפת לו? אמרתי לו אבל לבוא הערב מוקדם, אמרתי לו שאני יוצאת, אז איך הוא יכול לא לחשוב? צד שני, תפקידי באותו הרגע הוא לא לחפש את הטוב. אלא תפקידי באותו רגע, וזה עניין של מחשבה, אני יכולה באותו הרגע שבעלי איחר, למרות שאמרתי לו שיש לי שיעור, ולמרות שאמרתי לו שאני חייבת לו לאחר, ושאני נורא רוצה לצאת, ושמאוד חשוב לי, ועוד פעם הוא איחר. אז מה נעשה? אני יכולה עכשיו לחוס ולהתמרמר, ואני יכולה אז לשנות את המחשבה שלי, ולהגיד, אין ספק שהוא אוהב אותי, ואין ספק שאם הוא איחר, בוודאי ובוודאי שמשהו קרה, בוודאי שמשהו חשוב יקב אותו. ברור שאני גם אסגור איתו אחר כך לשבון. אין ספק, אבל זה יהיה כבר ברובד אחר, אבל זה יהיה כבר בלהקשיב, אבל זה לא יהיה מתוך הכעס, מתוך האינסטינקט הזה הפנימי של לתקוף, אלא זה יהיה מתוך מקום שקודם כל חיפשתי את הטוב. עכשיו כשחיפשתי את הטוב, אז אני ידע להודות לו גם על החלקי הזה. אז יופי, וואי, תודה שהגעת, חבל, אני באיחור של 10 דקות, אבל תודה שהגעת להחליף אותי עכשיו, אני יוצאת, נדבר אחר כך. זה נשמע אחרת מאשר איזה מבאס אתה, אוף, עוד פעם, אין לי מה לצאת עכשיו. אז אמרנו שבעצם אנחנו צריכים פה כמה דברים. אנחנו צריכים למצוא את הטוב, אנחנו צריכים לסגל לעצמנו את האפשרות לראות את הטוב, לראות את החצי כוס המלאה שקיימת בכל דבר, שזה תלוי אך ורק בנו וזה אימון. אנחנו צריכים לאמן את עצמנו מעכשיו, להסתכל על דברים ולחפש בכוח את הטוב. כמו אותו רבי עקיבא שהולך בסיפור שכולכם מכירות במדרש, ולוקח איתו את החמור ואת הנר ואת התרנגול, תודה, וכל מה שקורה לו, הוא אומר, כל מה שעושה השם, הכל לטובה. שאלנו את הבן שלי, מה הקדוש ברוך הוא עושה במוצא שבת, הבן הקטן, אמרנו לו, מה השם עושה? חשבתי שהוא יגיד משהו אחר לחלוטין, זה היה סוג של איזה ניסיון למשהו, הוא אמר לי, הכל לטובה. אז אנחנו צריכים לסגל לעצמנו את זה, הכל לטובה, עם ה... ככה. כל מה שעושה השם, הכל לטובה. בעצם רבי עקיבא סיגל לעצמו את זה, סיגל לעצמו את ההסתכלות הזו, שכל מה שעושה השם, הכל לטובה, ושוב אנחנו חוזרים לאותו רבי עקיבא מההתחלה, שכשהוא מסתכל על הכל לטובה, הוא גם יודע להודות, והוא גם יודע לאהוב, כי הכל 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 קשור בזה, הכל קשור בהסתכלות הזו, הכל קשור בלראות את הטוב ולהודות על הטוב. ברגע שאני רואה את הטוב ומודה על הטוב, אז אני גם חי בזוגיות טובה, אז אני גם אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז גם ואהבת לרעך כמוך הוא משהו ענק אצלי, וכל הזוגיות שלי היא מושלמת. כי הכל 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 מתחיל ונגמר שם, זה הכל אותו רבי עקיבא מלווה אותנו לאורך כל הדרך. וזה מה שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו. לראות את כל הטוב, לדעת תמיד להודות על הטוב, ואז בזכות זה, בזכות זה, להצליח ולבנות בעצם את אותו נדבך שלנו בבניין השכינה, שכמו שאמרנו, שכל דבר שאנחנו, בזכות אותה מידה בסיסית כזו, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, גם בזמן החורבן, ירמיהו הנביא, מיד אחרי שהוא מנבא על החורבן, אומר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מה אומר ירמיה הנביא? קודם כל זה שעת חורבן, מה אתה נזכר בזה עכשיו? מה זה קשור? איזה חסד עכשיו? גם בשעת הכעס הזו, כמו שאמרנו שהקרובים בעצם היו אחד מול השני, גם בשעת החרון והכעס האלה, אז גם בשעה הזו של הנבואה, אומר ירמיהו בשם הקדוש ברוך הוא, זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך. מה הקדוש ברוך הוא זוכר לנו? איזה חסד נעורים? לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הוא זוכר שאנחנו הלכנו איתו בארץ לא זרועה. מי הלך עם מי? מי עשה טובה למי? מה זה? התבלבלת. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, התחננו שיוציא אותנו, חיפשנו איך לצאת משם. מאותה מצרים שאנחנו מחויבים לא לתאב, כי גר היינו בארצם, כן? אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ומודה לנו, וואי, תודה, תודה שהסכמתם לבוא איתי. תודה. מה זה שהסכמנו? תודה שהסכמת להוציא אותנו מהמקום הנורא הזה. הקדוש ברוך הוא מודה לנו, תודה שבאתם. תחשבו על מה הוא מודה. אין פה אפילו חצי כוס מלאה. יש פה איזה, לא יודעת כמה. ברור שהוא עשה לנו טובה. והקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, גם משעת החורבן הזו, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. הקדוש ברוך הוא כל הזמן זוכר לנו את זה, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אין ספק שבדור שלנו, דווקא כשכרגע אנחנו גם בחורבן כבר 2000 שנה, וגם כשהקשר לצערנו בזוגיות, ואנחנו רואים את זה בהרבה זוגות שמתגרשים, והרבה זוגות שחיים לא טוב, אין ספק שהתפקיד שלנו הוא לחזק את הקשר, ואמרנו, הקשרים הם משפיעים אחד על השני, לחזק הן את הקשר הזוגי שבעזרת השם יהיה לכל אחת ואחת מכן, והן לחזק את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, כי הדברים משפיעים אחד על השני. וככל שיש ברוך הוא, וככל שאנחנו נרצה כרגע ונשתדל כרגע בלבניית בית המקדש, במה שאנחנו יכולים לעשות, ואין ספק שככל שאנחנו נשתדל דווקא בנושא הזה של קדושה, שאמרנו שדווקא הבית היהודי כל כולו קדושה, וככל שנשתדל דווקא בקדושה ובצניעות, שזה מה שמאפיין את הבית היהודי, זה מה שמאפיין, ככל שאנחנו דווקא בעניינים האלה אנחנו נשתדל, ככה אנחנו נחזק את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ונביא לבניין בית המקדש במהרה בעזרת השם, וככה גם נזכה והבית שלנו יהיה בית הרבה יותר יציב, הרבה יותר נכון, הרבה 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 יותר נעים, הרבה יותר בית שלא יוכל להתפרק. ושתזכו כולם, ושנזכה כולנו גם לבית שלכם בעזרת השם יציב, וגם לבית האמיתי בעזרת השם ש... תודה רבה.